צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. נתחיל. היה פעם איזה מישהו ששאל את הרב, אמר, תשמע, אני יוצא בשידוכים כמה זמן, ויש לי התלבטות גדולה, האם באמת להתחתן איתה, לא להתחתן איתה, מתלבט. קורה, שמעתם פעם שמישהו קרא לו דבר כזה? היה בשידוכים, יצא כמה זמן, ואחרי זה התחיל להתלבט. אני לא רוצה להתייחס ספציפית לאותו מקרה ולאותו זה, אני רק רוצה להתייחס לכמה עקרונות חשובים באופן כללי, ומתוך זה לעיקרון אחד חשוב שעליו אני רוצה לדבר בשיעור הזה. עיקרון אחד, יש כמה שאלות. צריכים לדעת שחלק מהשאלות זה שאלות שמגיעות מהיצר הרע. איזה שאלות זה מהיצר הרע? יש תמיד שאלה שמנקרת, אולי אני אמצא אחרת יותר טובה ממנה. זה שאלה שאין לה סוף, זו שאלה שוודאי מתחילה ומגיעה מהיצר הרע, זו שאלה שמגיעה מאי אמון בסיסי במערכת, שמהשם ישאל לאי, שהצעות היו מוכוונות, ואם זאת הגיעה לך, אתה צריך עכשיו לבחון אותה ולא להיכנס לסרטים ולדמיונות. אולי יש מישהי יותר מושלמת. עכשיו, דבר שני, ברור שעושה איזשהו בחינה שכלית מסוימת, כן, לא, בחינה רגשית, חדרים, לא ניגע בכל מיני בחינות. בסופו של דבר, אך אם הבחינה השכלית אתה בסדר, יש איזושהי בחינה שמה שנקרא, האם אתה באמת, לא מצפה עכשיו שתהיה מאוהב לגמרי, כדי להחליט שעכשיו הולך להתחתן, אלא לראות שאתה באמת מזהה איזשהו כיוון של התחלה, של רגש, שיכול ללכת ולהתפתח לכלל אהבה עזה. יש כאלה שכבר קוראים לו אהבה בהתחלה, יש כאלה שנוהגים להגיד, לקרוא אהבה רק לרגש שאחרי זה מתפתח, אחרי כל הנתינה, וזה מה שצריך לבחון. ואז שמעתי את כל שמעתי את התלמיד ככה, דבר, אני לא יודע, אני מרגיש כן, מרגיש שלא, לא יודע איך אני מרגיש, אני מרגיש שכן, אבל אני לא יודע אם לסמוך על עצמי. ופה זה היה הקש ששבר את גב הרב, ושמעתי את הרב ככה, לא יודע אם זה ממש היה רב, ויותר תלמיד חבר ככה שדיבר איתו. דפק על השולחן ואמר לו, יהודי צריך להאמין בנפשו. מה זה אני לא סומך על עצמי? מאיפה הבאת את המשפט הזה? מאיפה זה הגיע? אתה חייב להאמין בנפש שלך. אם התחלת להרגיש, זאת אומרת, אתה כרגע מוטל עליך, אחרי שכל השם סידר מסביב שידוך מסוים. את הבחינה השכלית עשית. את הבחינה של אולי אחרת יש טובה ממנה, אמרנו שהיא באה בכלל מהיצר הרע, תדחה אותה לסף ותיתן אפילו להיכנס. אבל אם אתה מרגיש שנוצר איזשהו קשר, יש תחילת אהבה ביניכם, אתה חייב לסמוך על הנפש שלך. כל זה אני אומר, בהקשר, בעצם פעם שעברה, בשיעור שעבר, שבוע שעבר, דיברנו על הקדמות לקראת פסקה ג' בפרק א' במוסר אביך. שם אנחנו נמצאים. לפני שנתחיל את פסקה ג' במוסר אביך, אז אנחנו עכשיו קוראים בפנים, וזה מה שרציתי ככה כהכנה לקראת הפסקה, את באורות התורה. יש לכם מזל שאנחנו פה עם ספרים של חמישיות, אז אפשר לדפדף אחורה לאורות התורה, מי שאוהב לעקוב, מי שאוהב רק להקשיב, אז שלא חייב לעקוב. פרק י' א', פסקה ב'. אני לא זוכר אם התחלנו להקריא אותה או משפט כלשהו בשיעור שעבר, ובואו ככה נעבור עליה מהר, וזה יהיה הקדמה והזכרה לכל ההקדמות שדיברנו בשיעור שעבר, כדי שנוכל ביחד ללמוד את פסקה ג' בפרק א' של מוסר אביך. אז אני עכשיו, עוד פעם, באורות התורה, פרק י' א', פסקה ב'. מי שפתח, פתח. מצאתם איפה אני? זה, אוקיי. האדם הישר, אומר לנו הרב קוק באורות התורה, צריך להאמין בחייו. זה ביקשתי שזה יהיה הכותרת של השיעור הקודם, מהעורך של הארכיון. זה כל מה שדיברנו בשיעור הקודם. תכף ככה נעשה איזה חזרה מהירה. שהאדם הישר צריך שיאמין בחייו. מי ברא אותך? כן, למה לפעמים יש לאנשים אי אמון בחיים שלהם? זה בדרך כלל נוגע למשהו שקשור לגאווה. הרבה פעמים הכישורים שלי וההישגים שלי, דיברנו זה פעם, שיש לך איזה סרט בראש, שאתה בראת את עצמך, או אתה הבאת את עצמך, כן? גם כל זמר טוב מרגיש שהקול שלו, למרות שזה לא הגיוני, אבל החוויה שלו היא, שהוא אומר, אני בראתי לעצמי את הקול היפה. כל חכם מרגיש, אני חכם בגלל עצמי. זאת אומרת, יש איזה, כשאומרים את זה במושגים, אני בראתי לעצמי את החוכמה, זה נשמע אבסורד. נכון? מישהו מרגיש שהוא ברא את עצמו? מישהו חושב שהוא ברא את עצמו? אין אפשרות. זאת אומרת, כששואלים את זה בצורה כזאת היא שכלית, רגע, תגיד לי, אתה בראת את עצמך? אתה תמיד תגיד? מה פתאום? לא אני בראתי את עצמי. אבל החוויה הקיומית, כשאני לא שואל את עצמי, הרבה פעמים היא כזו. אני בראתי את עצמי. וכיוון שכך, אז הדבר הזה מביא את האדם הרבה פעמים לגאווה ולענווה פסולה, וזה אולי שיעור אחר לענווה פסולה. וזה גם מביא את האדם לאי אמונה בחייו. זאת אומרת, ברגע שהוא אומר, אני בראתי את עצמי, אז אולי לא עשיתי עבודה טובה כל כך. אולי באמת הכישורים שהגעתי אליהם, שיצרתי לעצמי, כל המצב שלי, באמת זה לא... אולי פישלתי קצת. ברגע שהוא מכיר באמת שחייו, נשמתו, רוחו, נפשו, כישוריו, הכל, הכל זה מעט השם, אז אומר הרב קוק, האדם צריך להאמין בחייו, באופן עקרוני, תכף נראה שזה לא משפט הזה והפלקט וזהו, יש לנו גם טיפה עבודה, אבל באופן עקרוני, מה שקיבלת, אתה בריאה של השם, והשם הוא חכם, והוא כל יכול, וממנו יוצא רק טוב, ודברים מושלמים, ולכן באופן פנימי, בעיקרון אתה מושלם. יש לך עדיין מה לעבוד, אבל באופן עקרוני, ברגע שאתה משיג משהו לעצמך, אז תדע לך שהוא נכון, הוא אמיתי, ולא אתה עשית אותו, אלא מי עשה אותו? בורא העולם. לכן תאמין בחייך. אם אתה מרגיש רגש מסוים שיכול להתפתח פה העבר, אולי תגיד, אולי אני בכלל בסרט, אולי אני בכלל, כל הרגשות שלי לא מכוונות לחלוטין. הרגשות שלך באופן עקרוני, הם מעט השם, הם מוכוונות. זה נכון שעוד יש טיפה זמן וצריך ליטוש, אבל אתה נברא את האמת השם, לכן באופן עקרוני, תאמין בחייו. האיש הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו, ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה. יש אנשים שכל הזמן, בגלל הגאווה הזאת שאני בראתי את עצמי, הם מכניסים את עצמם לסרט, ובגלל שהם חווים לפעמים רק את הרצונות החיצוניים, שיש להם ידע פנימי שהם לא טובים, אז הם כל הזמן וזה חיבוט עצמי, כל הזמן בחיבוט עצמי של האם זה אני בכלל, האם זה זה זה, כל הזמן באיזה, אולי אני בעצם שקרן, אולי אני בעצם רוצה רע, אולי אני זה. הוא אומר, באופן עקרוני, תאמין בחייך, יש בך טוב. אני אזכיר את הסיפור, זה סיפור. היה פה איזה אחד שהגיע למכון. לפני שהוא היה במכון, הוא היה במנהל עסקים. למד באיזה מכון למנהל עסקים. הוא אמר שאחד הקורסים על השולחן, בלי להסתיר, היה איך לתקוע את המנהל שבדרגה שלך, כדי שאחרי כמה זמן אתה זה שתקבל את הקידום ולא הוא. הוא אמר, בקורס הזה היה קורס מדויק. זאת אומרת, איך תוקעים את המרפק בדיוק בין צלע 3 לצלע 4 בצורה טובה, ואיך מגינים על הצלעות שלך? הוא אומר, בקורס הזה הוא היה קשוב, פתח את האוזניים כאפר כסף, לשמוע טוב טוב, לא לפספס שנייה אחת, איך תוקעים את המפק נכון. הוא אומר, ובאמת זיתי אצלי רצון לתקוע את השני. הוא אומר, הגעתי למכון מאיר, ראיתי את החיוך של הרב ביגון, ראיתי את כל ההתנהלות, איך הדברים עובדים בחדר אוכל, באיזה נעימות. תמיד אחד אמר לי, שהיום שהוא בחדר אוכל, הוא ראה שמביאים מתנות לאחד שלעובד ניקיון שהגיע לפנסיה ולמתנות סוף שנה לאנשים, לא רק מביאים להם איזה מתנה ותלכו כי לפי החוק צריכים איזה מתנת מענק לאיזה, אלא עושים להם כבוד ומודים להם והכרת הטוב. הוא אמר שהוא פשוט בכה מהתרגשות. הוא הרגיש שזה אמיתי, שאומרים תודה לאנשים, אומרים את זה באמיתיות. הוא אמר, אני פשוט עמדתי שם, ובכל הטקס, שזה לא טקס, זה היה דברים שעצו מהלב, והביאו איזה מתנה שהיו יכולים להביא את זה מאחורי הקלעים, או להגיד איזה כמה מילות תודה, כמו שעושים בכמה משרדים. הוא אומר, פה חוויתי שזה אמיתי. שאנשים לא אומרים, טוב, הוא בא לנקות לי והתחלף המנקה ולא שמתי בכלל לב מי הוא. המנקים, הטבחים, אומרים להם תודה, הוא אמר, הרגשתי שאומרים את זה באמת. בהכרת הטוב, ברצון שיהיה גם להם טוב, שיבינו כמה אנחנו באמת חווים את זה. אומר, הגעתי למכון מאיר, אותו אחד מהמנהל העסקים, אומר, פתאום גיליתי שיש לי רצון פנימי לעשות טוב לאנשים, וזה הרצון היותר פנימי שלי. עכשיו, יכול להיות שאדם באמת לפני שיגיע למכון מאיר, הוא יחווה רק את הרצון הזה של זה, שהוא רצון באמת שקיים, הוא רצון חיצוני, שיכול להיות תקוע לפעמים לפני העין, ואנחנו עדיין לא מסירים אותו, ואני חווה רק אותו, ומתוך זה אני מגיע למסקנה טוב שאני כולי רע, שאני בכלל לא יכול להאמין בחיי. אבל האמת שעצם המחשבה שזה רצון רע ואני לא צריך להאמין בחיי, היא מגיעה מתוך אותה הכרה פנימית שהדבר הזה הוא רע. עדיין לפני שמצאתי את הרצון שלי לעשות טוב לכולם. עצם העובדה שאני מסתכל על זה כדבר לא נכון, בזלזול, זה אומר שבאמת באמת אני יכול להאמין בפנימיות שלי. הפנימיות שלי לא אני יצרתי אותה במקרה מתוך כל מיני רצפים של העולם, אלא הפנימיות שלי היא בריאה מאת השם. אז זה אמרנו שבאמת אדם צריך להאמין בחיי עצמו והרגשותיו שכולם הולכים בדרך ישרה וכולם טובים וישרים ושהם הולכים בדרך ישרה. נקודה. אחרי זה התורה צריכה שתהיה נר לרגלו. למה הוא צריך את הנר הזה? שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. שלפעמים תיטה הנפש בתוהו לא דרך. זאת אומרת, לפעמים באמת צריך להזיק את הנר הזה שנקרא תורה. וזה התורה, התורה תפקידה בעצם לעבוד את הנר הזה ולראות שלפעמים יש איזה פספוס קטן חיצוני, אז עם הנר הזה אני מגלה אותו ומחזיר אותו חזרה אל המוטב. עכשיו זה קורה, צריך לדעת, הדבר החיצוני הזה יכול להיות באמת, אם אני לא עם הנר הזה, אמרו חז"ל, מה אמרו? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה, כל התורה היא רק תבלין ליצר הרע? לפי מה שאנחנו אומרים, כן, למה היא רק כן? כי חוץ מהתורה, מה יש לך לפני כן? אתה, נשמה, תורה, נפש מכוונת, אתה מכוון. ולכן רק על הפספוסים הקטנים שיכולים לתפוס לפעמים הרבה מעמד, ולפעמים כל הנפש המכוונת יכולה ללכת לאיבוד, כי אתה באמת היצר רע בלבל אותה לגמרי, אבל התורה... זה התפקיד שלה להיות הנר הקטן, שאת היצרים הרעים, הוא אומר, רגע, רגע, תירגעו, תחזרו חזרה, ואדם מגלה שבעצם הוא מאמין בנפשו, שבעצם הוא רוצה פנימית את כל הדברים הטובים. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שהנשמה אלוקית שרויה בקרבו. מי אתה בפנים? מה שרוי הכי הכי בפנים בקרבך? את הנשמה האלוקית, כל הנשמה האלוקית, מה היא רוצה? היא רוצה לעשות את רצון השם. הרצון הכי פנימי שלך, מה ששרוי הכי הכי בפנים, זה נשמה האלוקית, זה מה שקרה מקרבך. לפעמים בדרך החוצה זה קצת מסתבך, ואז בשביל זה יש את התורה, התורה אמורה להחזיר אותך להיות עצמך. שעצמותה כולה היא עוד אחת מהתורה. פה זה כבר תורה חדשה, לא יודע אם ניכנס אליה לגמרי, לראות שכל יהודי ויהודי הוא בעצם מייצג איזשהו אות בתורה. וכמו שהתורה, אם חסר לה אות אחת, היא בעצם לא תורה, ובכל אות מקופלת כל התורה כולה בדרך של האות הזאת, וכל אות היא באמת זווית מסוימת, או עם גוון מסוים שהוא בעצם מקיף את כל התורה כולה בדרך האות הזאת, ככה גם כל יהודי ויהודי. הוא בעצם אות בתורה. אם יש לנו חסר לנו יהודי אחד, לא איתנו בתוך הכלל שלנו, אז יש לנו פספוס, אז התורה היא לא תורה, אנחנו עדיין לא מזגים את התורה. עצמותו כולה היא אות אחת מהתורה, ואות מן התורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאן שיעור, אתה צריך להבין מה זה אות בתורה. הרי הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא, על פי התורה בראת העולם. אז בואו נמשיך פה, כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד, גם כן אין מידה וקצב, ולא יכילו שנות אדם לברת כל המון החוקים המסודים מחוכמה ומשלבים בדעת, וגבורה נוראה שבקרבו. גם אם היינו מסתכלים בעין נכוחה אפילו על גרגיר חול אחד, היינו רואים כמה חוקי פיזיקה אפשר לכתוב על גרגיר חול הזה. מיקרוסקופים מספיק גדולים, כמה אפשר לגלות שיש בתוך הגרגיר חול הזה. אז זה גרגיר חול שהוא כבר גשמי. כמה, איזה עוצמה עצורה בו. זה ספרים על ספרים על ספרים רק על החוקים ועל כל הדברים שמתקיימים בגרגיר חול אחד ומה שהוא מייצג. דרך אגב, מאמר מוסגר, אומר הרב חרלאפ בספר אחר, שמי שבאמת מאמין בייחוד השם וקנה עיניים לראות, יכול לראות שאין שום גרגיר חול דומה לגרגר חול אחד בכל הבריאה כולה. זאת אומרת, לא רק בני אדם שונים, שזה קל לכולנו לראות, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אומר, אין שום שיניות בבריאה. אומר, לא כחותמת בשר ודם, חותמות של מלך. בשר ודם שהוא חותם, כל החותמות יוצאות אותו דבר. מלך מלכי המלכים, כל דבר שהוא ברא, בעצם נותן איזשהו ייצוג חדש לאינסופיות של השם. ובכל גרגיר חול קטן, מיוצג בדרך אחרת אינסופיות של השם, דרגה גבוהה, שמדבר על הרב חרלאפ בספרים פנימיים. אז הוא אומר, גם בגרגיר חול, כל גרגיר חול יש לו עולם ומלואו, הוא מייצג את האינסופיות של השם באופן אחר. אז לא לדבר על אות בתורה שממנה בכלל נוצר העולם, שלא לדבר בכלל על הנשמה הישראלית, או אפילו נשמת הפרט הישראלי, שהיא מייצגת את השם, בדרך מיוחדת משלה. ואתה מה שנקרא אות בתורה, את הזווית של ייצוג השם. ולכן באופן כללי אומר לך הרב קוק, אתה חייב להאמין בנפשך, אתה חייב להאמין בנשמתך. באופן כללי אתה מייצג את השם, לא אתה ברת את עצמך. לא דרך חייך יצרה לך את האופי הפנימי. האופי הפנימי שלך הוא אות בתורה, הוא אות בעם ישראל, שאתה מייצג בזה את השם, אתה חייב להאמין בו. אלא מה? אתה חייב להשתמש בתורה כנר, לזהות לפעמים איזה רצון חיצוני שפתאום יצא מתחת ידי הרצון הפנימי שלך, אז אתה עם הנר הזה שנקרא תורה, ברת יצרה, ברת אילו, תורה תבלין, תחזור אל האמת הפנימית שלך. וכל וחומר העם צריך בכלל לא להאמין באמונה בירה ונלבת מאוד בחייו ונטיותיו ללכת בהם בביתך, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. זאת אומרת, פה בעצם יש לנו איזשהו הדרכה של הרב קוק, בעצם מי אני, איך אני צריך להתייחס אל עצמי, ואיך אני אמור לגשת מתוך עצמי, מתוך היחס הנכון שלי, אל בעצם לימוד התורה. לכן זו הפסקה הזאת בתוך אורות התורה. אני רוצה להזכיר במהרה בעצם נקודות שנגענו להם בהם בשיעור הקודם, כדי שבאמת עכשיו נתחיל לקרוא את הפסקה, עד עכשיו קראנו את פסקה ב' בפרק י' א' באורות התורה. עוד רגע נתחיל לקרוא את פסקה ג' בפרק א' של מוסר אביך. לפני כן רק ניתן את בעצם התובנות שקיבלנו לקראת הזה. דיברנו בשיעור שעבר על דעת הילד ודעת האב. נכון? זוכרים? סיפרנו על איזה ילד ואבא שרוצים עכשיו לחצות כביש. כשהילד הוא קטן והוא בא לחצות את הכביש, אז האבא אומר לו, זה כביש זה מסוכן, אבל הילד לא מבין מסוכן. אז הילד, אבא אומר לו, אם תכסה את הכביש, אני... כל אחד והאיום שלו, אמר לו, נכון? אז אמרנו שיש עכשיו הבדל בין הדעות, יש דעת האבא ודעת הילד. דעת האבא היא למה הילד לא כדאי לעשות את הכביש, למה? כי זה מסוכן. דעת הילד, למה לא לעשות את הכביש? כי זה אבא יפחיד אותי, לא יודע מה, ייתן לי מכה או שיתפוס לי חזק או שיקח לי מדמי כיס, לא יודע מה. אבא יפחיד אותי. אז דעת הילד ודעת האב שווים. אנחנו אמרנו שכשהילד יגדל, מה יקרה לו? הוא בעצמו יבין שהכביש הוא מסוכן. ואז יקרה מצב שדעת האבא ודעת הילד הגדול בעצם שווים. זאת אומרת, כל עוד הדעת שלך היא דעת קטנה, אז כל הרצונות שלך מופנים באיזשהו בלגן מסוים, והסיבה היחידה שעכשיו תתחיל לשמור מצוות ולא תעשה דברים רעים, זה כל מיני סיבות שלא מותאמים באמת לדעת האב. ככל שאתה בעצם תבין שאתה צריך לעבוד את השם עם הלב, אז יותר ויותר הדעות יושבו. זה דיברנו אז, באמת על ההבדל בין חובות הלב לחובות האיברים. נכון? יש מצוות שאני עושה עם האיברים. מניח תפילין, חולה וחולה, לא נטל ידיי. עושה כל מיני מצוות עם האיברים. אמרנו שיש דבר שהזכרנו כבר בעצם כל שאנחנו מדברים עליהם, על מצוות הלב, אהבת השם, ויראת השם וחולה וחולה ושמחה. אמרנו שאם אנחנו מסתכלים עכשיו נכוחה, מה שמייחד את מצוות הלב, זה שהם, אני אקרא לזה, קראנו לזה מצוות רוחביות. זאת אומרת, מאחורי כל המצוות, עכשיו נגיד אתה יכול להתפלל, כדי לצאת ידי חובת תפילה, אז אתה חייב להגיד כמה מילים. תפילה זה, נגיד, יש מקומות בתפילה שמספיק שאתה אומר את המילים ויצאת ידי חובה. יש מקומות שצריכים כוונה, ויש מקומות שצריכים אפילו משהו יותר גבוה. אבל, יחד עם המצווה הזאת, קיימת לך מצוות אהבת השם, עירת השם, ושמחה בעבודת השם. אוקיי? אז אתה עכשיו מצוות תפילה קיימת, אבל האם התפללת באהבה? האם התפללת ב... שמחה. שמחה? האם התפללת בעירה? זה עוד שלוש שאלות שאני יכול לשאול, שהן שאלות פנימיות שיכולות להישאל מאחורי כל מצווה. נטלת לולב. מה הגדר של נטילת לולב? מה צריכים לעשות בנטילת לולב? בסוכות? להניע. להניע את ארבעת המינים. דרך אגב, שאלו, היה פעם מקרה, מישהו פה במכון, שהוא, באחד המלחמות, הוא נהיה משותק בכל הגוף, ולקראת סוכות הוא הריץ, היה לו, רק הראש שלו יצא משיתוק, והוא יכל להזיז קצת את הפה. הוא שאל את, נראה שזה את הרב מרדכי אליהו, האם יש לו דרך לקיים מצוות נטילת לולב? לא משהו מעניין אותו, כל הגוף שלו משותק. לא יכול להזיז ידיים, לא יכול להזיז רגליים, הכל משותק לחלוטין. הפה שלו זז, שהוא יכל לדבר משהו כדי זז לפה, הוא אמר, אני מבקש לשאול, האם אני יכול לקיים מצוות נטילת לולב? וענו לו שבאמת הוא יכול, שידי חובה הוא יכול לצאת, עד איזה שהוא יקשור את הלולב בחבל, את החבל יקשרו לו לפה, והוא יזיז את החבל כלשהו, זאת אומרת, תזוזה כלשהי לארבעת המינים תיגרם מכוחו, ואז אני חושב שעשה את מצוות נטילת לולב. זה, המינימום של המינימום זה מצווה, שתזוזה כלשהי תגיע לארבעת המינים בבת אחת מכוחך. יש הדרך השלמה, לתפוס אותה ביד שמאל, יד שמאל, להצמיד, להפוך, כל הזה, כל מי שלקראת סוכות ייכנס לפרטי המצווה, אנחנו עושים את זה בשלמות, אבל חיוב כלשהו זה תזוזת הלולב. אז להזיז את הלולב קיימתי מצווה. האם עשיתי את זה בשמחה? זאת שאלה חדשה? יש מצווה, ראינו שלומדים את זה, מתחת אשר לא עבדת את השם, לוקחה בשמחה ובטוב לבב, לעבוד את השם בשמחה. אתה אמור לעשות את זה בשמחה. דרך אגב, אני חושב שזה דבר פשוט, אבל ידוע מאוד, שרמת השמחה והאהבה והיראה שלך בקיום המצוות, בדרך כלל זה מה שיגרום לאחינו, שפחות שומעים מצוות, לשמור גם כן מצוות. הדברים מוכחים, אני רואה אותם מול עיניים כל יום. בפסטיבל נמצא שם נוטל איזה לולב, אתה רואה מי שנוטל לולב כזה, ועשה ברוך אתה שאשר קידישנו במצווה וציוונו, ולא חשב על המילים. מה זה קידישנו במצווה וציוונו, אבל על נטילת לולב ונטלת לולב? אין תור ואף אחד לא בא יותר לולב. מישהו שחווים עליו, שאומר אשר קידישנו, הוא מרגיש שהשם מקדש אותו במצווה הזאת שעכשיו הוא מזיז את הלולב. אבל הוא מקדש אותו, וציוונו, והוא ציווה לה, וציווה משון ציווי, וציווה משון ציוות, הוא מצטוות ממש אל את בורא העולם אל האינסוף במצווה הזאת. הוא מבין אשר קידשנו שאומר, הרי אתה מקודש לי, כמו אישה, במצווה זאת. שזה מה שהוא חווה, והוא אחרי זה נותן לולב, הוא עושה את זה בשמחה אדירה, באהבה ואירה, ופתאום אתה רואה תור שלם של אנשים, כולם גם רוצים. גם הם רוצים את הלולב. זה פעם הרב מאוסיאטין כתב בפרשת מצורע. הוא אמר, זה הוכיח שזו מצווה גדולה לבנות את הארץ. הוא דיבר על בקום המדינה. הוא דיבר על בוני הארץ. איזו מצווה גדולה, הוא הוכיח מהכתובים, שכל דבר, אפילו חיזוק כלשהו בארץ ישראל, זה מצווה גדולה ואדירה ושווה להרבה מצוות. ובוני הארץ, ברוך השם, זוכו למצווה אדירה וגדולה, ומדבר עליהם, ואז הוא אומר, אבל זה שהם לא שומרים שבת, זה מלחמה שערה צריכים לנהל נגדם בזה שלא שומרים שבת. בוא נראה שנייה איך ננהל את המלחמה. הוא מביא כל מיני אפשרויות, ואת כל האפשרויות הוא פוסל על הסף, אסור לשון הרע, ואסור ככה, ואסור ככה, ואסור ככה. בסוף הוא מגיע למסקנה, יש רק דרך אחת נכונה לנהל את המלחמה הזאת. הדרך היא שאנחנו בעצמנו נשמור שבת באהבה ובשמחה. זה הכל. שאנחנו נשמור שבת באהבה ובשמחה, אומר, כולם יבואו אחרי נשמור שבת. כל עוד אנחנו נשמור שבת, כאיזה מסורת, כאיזה משהו כפוי, כאיזה משהו זה, למרות שזה טוב, אני לא אומר. אמרנו שאת כל הדור הצעיר שאומר, אני רוצה להתחבר, אז אמרנו, אם אני רוצה להתחבר, אומר, לכן עד שלא מתחבר, אני לא מקיים, זה בעיה. אבל הרצון עצמו להתחבר זה רצון אדיר, זה הרצון שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אני לא רוצה רק לעשות את חובות האיברים, אני רוצה שהנפש שלי, הפנימית, תגלה שזה היא. שיגלה את אותו מקום פנימי שבאמת רוצה למלא את רצון השם, והוא קיים שם. אני צריך להתחיל להיות מודע אליו. אז דיברנו על זה שבאמת אנחנו לא ממליכים רק את האיברים, אלא רוצים להמליך גם את הלב, את הנפש, רוצה להמליך את כולי. כולם, איברים ולב, כולם באו איתנו למסיבת ההמלכה. קדימה, עושים מסיבת המלוכה לקדוש ברוך הוא. מי משתתף? האם רק האיברים או גם הלב? ובעצם כל הכיוון פה שאנחנו מדברים עליו כל השנה, אתה צריך למצוא את הדרך שגם יש לך הזדהות פנימית עם הדבר. והדבר שיוצא חזק מהפסקה הזאת, והוא בעצם הכנה גם לפסקה שאנחנו רוצים ללמוד, זה כל הכיוון הזה של איך אני בא ללמוד תורה ומה אני מנסה להפיק מהתורה. ואיך אני מנסה להפיק מהתורה. כי דיברנו, יש איזשהו כיוון שהוא רווח בישיבות, שבו אתה צריך, אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו בעולה של תורה. זה משפט אמיתי שאמרו חז"ל. שאלה מה זה אומר ממית עצמו בעולה של תורה? אז יש כאלה שלקחו את זה, אתה צריך למחוק את עצמך לגמרי. לא להתחשב בשום צורך נפשי שקיים אצלך, וככה תשב כל היום ותלמד תורה בכוח, תקטוש את כל כוחות הנפש שלך שרוצים לעצור אותך מלימוד, ותלמד תורה. אמרנו שהדבר הזה בעצם גורם לביטול תורה. כי אם הרב קוק בפרק ב' באורות התורה מדבר על זה שלימוד התורה, או הגדלת תורה, לימוד תורה לשמה, זה שאני רוצה להגדיל את התורה, מה זה להגדיל את התורה? זאת אומרת שאני רוצה שהאור הגדול של התורה יגדל וגם יגיע אל הנפש שלי. כי אינה דומה התחברות התורה לנפש זו מתחברות התורה לנפש אחרת. גם כשאחרי חצי שעה שאנחנו לומדים משנה ביחד, פתאום נראה שהבנו אותו דבר, בעצם בפנים בפנים אנחנו מבינים שונה. כי אם כל אחד היה 30 שנה עכשיו לומד את המשנה, כל אחד היה כותב ספר אחר. אז בהתחלה זה נראה שהבנו אותו דבר, אבל באמת, באמת, כל אחד מכיוון האופי שלו הבין את המשנה כבר בזווית הראשונה קצת אחרת. ולכן כל אחד מגדיל תורה בלימודו. עכשיו, אם קטשת את הנפש, אם לא הכרת בצרכי הנפש לחלוטין, אז מי אתה? מי זה שלמד תורה? אז איזה רובוט קראת התוספות. האם הבנת באמת מה התוספות הזה אמר לך? איך זה התיישב אצלך בנפש, אם אתה לא מכיר בעצמך, ולא מכיר את צרכי נפשך, ולא בנית את עצמך נכון. אם את כל הצרכים שלך קטשת לחלוטין, אז אתה לא אתה. אתה רובוט. ואמרנו אפילו יותר חמור. לפעמים הקטישה הזאת, היא מביאה אותך ללימוד תורה ממניע מאוד חיצוני. כן, סיפרנו את הסיפור הזה של האברך שסיפר לנו, על אותו אברך שש שנים, הוא המתמיד הכי גדול של הישיבה. קם בכל בוקר בשש ורבע, ולחישון ב-11, וככה חוזר וחוזר, ולומד הכי טוב בישיבה, ובסוף, עוזב והולך ללמוד משפטים, ושם הוא לומד הכי טוב משפטים, ומאז הוא לא פתח דף גמרא. מה קרה? איך זה יכול להיות? הוא היה המתמיד הכי גדול. אז פסיכולוגיה בגרוש, ככה, הוא אומר, הוא כנראה יש איזשהו מקום בנפש, שאומר, אתה תזהה מה הכי טוב בחברה, מה החברה מחשיבה כהכי טוב, זה מה שאתה תעשה. אז כשהוא היה בישיבה, הוא אמר, פה הכי מערכים מתמידים, אז אני המתמיד הכי גדול. וזה היה מניע שלו בלימוד, ועל הלימוד הזה לא היה מחסן. אמרנו את הפסוק שאומרים חז"ל, כן, כתוב, והיה אמונה עתיתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת. כן, שזה משווים כל אחד מהם לשישה סדרי משנה, שישה סדרים. אמונה סדר זרעים שמאמין בשם וזורע, איתך סדר מועד וכו' וכו', כל אחד אחד לאחד, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. ואז אומרים, יראת השם היא אוצרו. אם יש לו יראת השם, אז יש לו, מה זה אמרנו, מה זה אוצר בעברית? מחסן. יש לך מחסן, איפה לשים את זה? אחרת אין לך מחסן. אתה יכול, אם אין לך את יראת השם, איך יראנו יראת השם? יראת השם אמרנו לפי רבי יונה, שזה בעצם הרצון למצוא את אחדות השם בבריאה. להבין שכל הפרטים שפה בבריאה כולם באו מרצון אחד מדויק. שכל הרצונות שלך, כן, בסופו של דבר אפשר להגיע איתם לרצון חד, מתאים, פיקס, לרצון האחדותי של השם. אומר הרב חרל"פ, אדם ככל שהוא גדל, יש שלושה תחומים, תחום המצווה, תחום האיסור ותחום הרשות. לאכול בננה עכשיו, מותר או אסור או מצווה? לפעמים זה לא מצווה ולא איסור, אתה רוצה, תאכל, אתה לא רוצה, לא תאכל. תחום הרשות. אומר הרב חרל"פ, ככל שאדם גדל, תחום הרשות שלו קטן. זה פתאום נהפך להיות או מצווה עליך, כי זה בדיוק בריא וטוב וטעם וזה, או איסור עליך. אם כבר עכשיו אכלת ארוחת ערב שלמה ואתה כבר לא רעב ולא זה, כבר אכלת שלוש בננות היום, ויכול עוד בננה, זה איסור. ואם בדיוק חודש שלם לא אכלת בננה וזה, זאת אומרת, אין בצד. לאדם הגדול, כל רגע הוא יודע בדיוק את רצון השם עליו, הכל אחדותי. יש לו רצון פנימי למצוא את רצון השם האחדותי שאמור להופיע דרך כל הפרטים האלה. והרצון הזה, למצוא את רצון השם, את אחדות השם בעולם, הוא גורם לו ללמוד את התורה. וכל התורה הופכת להיות אוסף של פרטים שהם לא פרטים מנותקים, אלא פרטים שמחוברים לרצון השם האחדותי. אז הרצון שלי למצוא את רצון השם האחדותי, הרצון הנפשי הזה, זה יראת השם, הרצון למצוא את אחדות השם בעולם, שאני רוצה שהרצון שלי יהיה מדויק לרצון השם, הדבר הזה הוא בעצם המחסן ללימודי התורה. אדם שבאמת רוצה להיות מוכוון אל רצון השם האחדותי, זה מהווה לו מחסן ללימודי התורה. כל דבר שהוא לומד, יש לו מדף במחסן שלו. איך אני מתכוונן על ידי הלימוד שלי לרצון השם האחדותי? אם לא מצאתי את הרצון הזה אצלי, אז אין לי את המחסן. אם הרצון שלי בלימוד תורה היה כדי להרשים את החבר'ה, אז גם החבר'ה כבר לא מתרשמים מזה, החלפתי חברה, כל התורה הייתה בלי מחסן, אבל עברתי למעלה לדבר אחר בחיים. למדתי תורה שש שנים בלי מחסן. זה לא נכנס לשום מדף, זה לא כיוון שום רצון. ולכן בעצם העבודה הזאת של להכיר את נפשך. יש אדם שצריך לצייר, יש אדם שרוצה, שיש לו צרכים לצייר, צורך נפשי לצייר, צורך נפשי לנגן, כל מיני צרכים. אז כמובן, אני לא אומר עכשיו תצייר כל היום או תנגן כל היום, אבל תמצא על ידי הנר הזה שנקרא תורה, תאמין בעצמך שזה צורך, ותמצא את הדרך הנכונה לנתב את זה נכון, תהיה עצמך, ואז עם הנפש שלך תיפגש עם התורה, ואז באמת אתה תהיה עוד שבתורה, ותופיע את התורה שאתה אמור להופיע, ותגדיל באמת תורה בלימודך. עד פה הקדמות, עכשיו היום אני רוצה... כן, אפשר שאלה, כן. אוקיי. אתה שואל אותי, אני חוזר בזה, מה כן חז"ל התכוונו כשאמרו לעולם ימית עצמו באוהלה של תורה, אז איזה עצמו בדיוק אמור להמית? דבר שני, ראינו את זה גדולה ישראל קטישה. אוקיי. אז בואו נעשה תשובה קצרה לכל אחד מהתחומים. למה את עצמו באוהלה של תורה? אפשר לפרש, למרות שיש כמה פירושים, אפשר לפרש בצורה פשוטה את אותו עצמו השקרי. שבעצם, נגיד, האדם עכשיו רוצה לצייר. אז הוא אומר, אוקיי, אני חייב עכשיו לצייר יום שלם, אני אעמוד כל היום מול הנוף רק לצייר, או אני רוצה לנגן, אז אני כל היום יהיה בלהקות. ועכשיו איזה, אומר, רגע, תכוות את הרצון של עצמך הזה לגבול הנכון שלו, כדי שבאמת תוכל ללמוד תורה. זאת אומרת, אתה עכשיו צריך לעשות חשבון נפש אמיתי, בשביל ללמוד התורה, לא על קטישה טוטלית, זה יצאתי נגד, אני יצאתי נגד קטישה טוטלית, אלא אתה צריך להעמיד את התפרצות כוחות החיים עד בלי גבול, כדי שבאמת תוכל ללמוד תורה. אוקיי? אז אני חושב שזה הכיוון הנכון שעמית את עצמו באוהלה של תורה. למה גדולי ישראל קדשו את עצמם? פה צריכים להבין שזה קצת דומה למאמר על החסיד השוטה של הרמח"ל. כן, שהחסיד, מתאר הרמח"ל, שלפעמים החסיד השוטה רואה את רבו, עושה גלגולי שלג, אז הוא אומר, הבנתי, להיות חסיד, זה לעשות גלגולי שלג, אז הוא הולך לעשות גלגולי שלג. ובטוח שכשהוא עושה גלגולי שלג הוא חסיד, ובעצם הוא מצטנן ונהיה חולה, ולא לומד תורה, ואולי אפילו מת, ואז יקבל על זה עונש בשמיים שהוא ינה את עצמו. כי כשהרב עשה גלגולי שלג, הוא עשה חשבון נפש עם עצמו, והבין בדיוק את כוחות נפשו, והתבונן, תכף נראה, שאלה מקדימה, טובה לקראת הפסקה שלנו, התבונן, עשה התבוננות מעמיקה, וגילה שיש לו איזשהו כוח מסוים שהתפרץ, וגילה שגלגולי השלג יכולים לעזור לו, ולכן, בתחום מסוים, בכיוון מסוים, ולא כל חייו. אז בגיל 16, יודע שמסופר על הגרש, שהיה הולך לשכב על קינים של נמלים שהנשכו אותו, כנראה עשה חשבון נפש אמיתי עם עצמו, מדוקדק ואמיתי, שזה הדבר שבאמת יעזור לו להיות אמיתי עם עצמו. זה לא אומר שעכשיו הגרש קרה בהדרכה, חבר'ה, כולם מגיל 16 קדימה לקיני הנמלים. אוקיי? לא מצינו, לא מצינו את זה בספריו גם כן. דרך אגב, זה שהוא עשה גלגולי נמלים בזה, זה הוא לא כתב בשום מקום. הוא לא הכווין בשום אחד מספרי הדרכה שלו לעשות. זה סיפורים עליו שהגיעו מכל מיני אנשים שיודעים עליו דברים, שמצאו את זה פעם אחת וזה, הוא גם לא התפאר ולא סיפר. אז ידעים שהוא עשה את זה. אז זה לא הדרכה שהוא נתן. זה לא מה שהוא רצה שיחקו אותו. אוקיי? אז זה מה שגדולי ישראל קדשו את עצמם, הם קדשו, אני חושב שתמיד הייתה הקדישה באופן מדוד, באופן אמיתי. גדולי ישראל האמיתיים, הם כאלה שנשארו עם הנפש שלהם, שהתורה בנתה את הנפש, והם השתמשו בתורה בשביל להתאים את הבנייה הנפשית שלהם. לא שהם עכשיו, ומשכו באמת את התורה אל נפשם, ולא שהם קדשו את הנפש החלוטין. תלמידים טועים הגיעו למסקנות כאלה, שצריכים לקטוש החלוטין את הנפש. או אולי אפשר להגיד שבאמת גדולי הדור הקודם אמרו, עת לעשות להשם הפרו תורתך, כל מי שנשמע לקולנו שישאר בעולם התורה וידמד כמה שיותר, כי עולם התורה נכחד, ולכן גדולי הדור החרדים אמרו, גם מי שמתאים למסחר ושמתאים לנגינה ושזה, בגלל שאין מה לעשות, עת לעשות להשם הפרו תורתך, זה לא הדרכה התמידית של התורה, כי התורה בדרך כלל אומרת, כל תורה שני מהמלאכה וכו' וכו', אלא עת לעשות להשם הפרו תורתך, לכן הדרכה זמנית, כדי להציל את עולם התורה, כל מי ששומע לנו שילמד כל היום תורה. זה גם תשובה ששמעתי על ההתנהלות של גדולי הדור בדורנו אנו. כששאלו אותם, כשנשאלו, שאל מישהו את הרב שח, איך זה מה שאתה אומר לאנשים? כתוב, כל מתחת התורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגורת אבון. אז איך אתה אומר לאנשים כדרכה כללית, אל תעשו מלאכה, תשארו בעולם הישיבה. שאלו אותו, כתוב, כל מי שכתוב, אחד מ-48... דרכים שבהם התורה נקנית, זה נושא בעול עם חברו. פה יש עול קשור, עול קשה, צריכים לשמור על מדינת ישראל. איך אתה יכול להגיד אנשים, אל תיסעו בעול עם חברכם? הם לא יקנו תורה, תורה שתהיה להם, תהיה תורה מזויפת. אני חושב שהרב שח נפל מהכיסא, אני חושב שהוא לא הכיר את האמרות האלה. הוא שמע את השואל, הצעיר, היה תיכוניסט אחד, חיוך גדול, אמר, כל מה שאתה אומר, אתה צודק ב-100%. אבל קיבלנו הדרכה, מגדולי הדור, קודם, את לעשות לשם יפירו תורתך, לכן מי ששומע לנו, שישאר בעולם הישיבות, עם המחיר הזה. מודעים בהחלט למחיר. התורה יוצאת לא אמיתית, היא אפילו יכולה לבטל ולגרור אבון, אבל אין מה לעשות, את לעשות לשם יפירו תורתך. ככה שמעתי מאותו תלמיד ששאל אותו. כן, אז אנחנו עכשיו בתוך פסקה, מתחילים את פסקה ג' בעצם, שנקראת סור מרע במוסר אביך. אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו ננסה פה להבין את מה שבעצם הרב קורא לנו. הוא אומר לנו, בעצם, אני לא רוצה שאתה עכשיו רק תעשה את החשבון מה אסור, אלא אני רוצה שתעשה את החשבון איך אני מגיע להזדהות פנימית עם כל האיסורים, הזדהות פנימית בצורה כזו, שאתה בכלל לא תוכל להגיע לאותה נקודה אסורה. בואו נקרא את זה בפנים. ונבין גם כן דברי סיום הכתוב, שאמר, וסור מרע בינה, כן, התחלנו את תחילת הפסקה הייתה, הן, יראת השם היא חוכמה, הן אחד, מה שראינו בשיעורים הקודמים, עכשיו אנחנו בסור מרע בינה, שלא אמר שלא לעשות רע, כן, הוא דייק בתוך המילים של הפסוק, מה כתוב? סור מרע, לא כתוב, אל תעשה רע ולא לעשות רע זה נקרא בינה, אלא מה כתוב? סור מרע בינה. כי אם וסור מרע, והלא, יש לנו דברים ידועים שהם רע. מה הדברים הידועים שהם רע? כל מה שעשרה התורה, בכלל ובפרט. אומר, ואם כן, נהיתי ספר ונחזי. מה זה אומר בעברית? נביא ספר ונראה מה אסור. אתה אמרת סור מרע בינה, מה אסור לעשות? כל מה שכתוב בתורה אסור לעשות, אז נראה את כל האיסורים שבתורה, נפתח את ספר המצוות של הרמב״ם, נפתח את כל הלאווים, נראה מה אסור לעשות. לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה, לא תעשה. נדע מה רע לעשות בעולם. כשנלמוד, נדע איך שלא לעשות. ואז נלמד את הספר ונדע מה לא לעשות. אבל, אומר הרב קוק, העשרה אינה היעדר העשייה לבד. כן, אנחנו לא מכוונים עכשיו רק אל חובות האיברים, מה אל תעשה עם האיברים. כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע, אני רוצה שהדרך חיים שלך תהיה מרוחקת מהרע. זאת אומרת, הכיוון הפנימי שאליו אתה הולך יהיה הכיוון שמרוחק, זאת אומרת, שתהיה לך הזדהות. לא שלא תעבור את הכביש כי אבא אמר לי לא. כי אבא ייתן לי מכה. אל תעבור את הכביש כי תבין את הדרך חיים שהשם רוצה ממך. כי תבין למה זה רע. למה? שיהיה לך הזדהות פנימית עם כל הכיוון הרע. וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשמרנו מהרע ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. זאת אומרת שיעשה בכל מצווה וכל איסור, יבין איך באמת האיסור הזה הוא בא ונובע מתוך רצונו של השם לאיתי ומה מגמת ההטבה בזה, אז יסו מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. זאת אומרת, אי עשיית הרע לא תהיה רק אי עשייה של איברים, אלא חפץ נפשו והכרתו האמיתית יהיו שותפים. השם, אתה המלך. לא רק אל איבריי שנשמעים לך, אלא גם על נפשי שמזדהה הזדהות מוחלטת עם מה שאתה אומר לי לעשות. אומר לו הרב קוק, וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אף על פי שהיעדר מה לעשות הרע כולל את הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו. זאת אומרת, כל אדם ואדם יש לו איזה שלושה לבושים שכרגע הוא מתאר עליו, כל, טבעו, כן? יש טבע, אופי נפשי שונה, מצבו, איפה אתה נמצא היום? נשוי, רווק, לא יודע, יש כמה דרכים של לתאר מצבים חיצוניים שבהם אתה נמצא, ושכלו, מה רמת השכל, מה רמת החשיבה, שכלו פה, אני חושב שזה לא רק חשיבה, אלא זה כל האינטליגנציה הרגשית, כל האינטליגנציה שיש, שכלו, מהמילה שכל, לפעמים משתמשים בה כהיגיון, לפעמים משתמשים בה ככל דבר שזה משהו רוחני, אז פה שכלו זה משהו נראה לי יותר כולל קצת. אז הוא אומר, באמת איך לסור מרע, זאת אומרת, איך באמת להגיע להזדהות אמיתית עם רצון השם להיטיב, שתוביל אותי בדרך כזו, שאני אפילו לא ארצה להגיע לכל מקום שהוא רע, שהדבר הזה יזעק לי שזה לא שם לא מקומי, זה לא המקום שאני רוצה. זה באמת מיוחד, הדרך לעשות את זה, זה מיוחד לכל איש לאיש. אם כן, למניעה מעשות רע, כן, רק לא לעשות את הרע, אי אפשר לומר שהיא בינה. שבינה זה הבנת דבר מתוך דבר, כן? זה דומה לחוכמה, אבל פה זה כבר אנחנו, גם החוכמה זה עצם העיון בדבר. בינה, אני כבר בעצם עכשיו משתמש בכוח העיוני שלי ומנסה להבין דבר מתוך דבר. הוא אומר, בשביל זה, בשביל לא לעשות דברים רעים, לא צריך בינה. אף על פי שצריך להשתמש בכוח הבינה לדעת שהם מכלל הרע. זאת אומרת, לפעמים לא אומרים לך שזה רע, אז אתה צריך עכשיו להתחיל להתבונן ולהבין דבר מתוך דבר, להבין שגם זה רע. אבל אחרי שיוודאו לאדם באמת, שוב יושב גם זה לידיעה פשוטה, שאינה צריכה כוח הבינה, כי עם כוח השמירה והזיכרון. ברגע שהבנת שמשהו רע, אז פה אתה כבר לא צריך להתבונן בדבר. הבנת שהוא רע, אז אתה יודע שהדבר הזה, זה רע לעשות אותו. אז בשביל לדעת מה רע, אולי בהתחלה צריך קצת להשתמש בכוח הבינה, אבל באופן עקרוני זה לא דבר שמצריך תמיד בכוח הבינה, כי ברגע שאתה זוכר, זה כוח הזיכרון, זה מאמר מוסגר פה, וכבר כתב החכם המופלא, רבי ישעיהו מקנדיה, בספרו אלים, שכוח השכל אינו כמעט דרוש לעיון, אבל הידיעה היא כוח אחר. כן? זאת אומרת, פה באמת, כדי לדעת מה זה רע, באמת לא צריך בינה. לפעמים צריך להשתמש בבינה כדי לדעת שזה מכלל הרע, אבל אחרי שאתה יודע מכלל הרע, אז כבר אין פה מה להתבונן. אבל להסרה מהרע, כל אחד לפי עניינו, הרי אמרנו שזה דבר שמסור מאוד מאוד לפי האופי שלך, לפי הטבע, לפי הטבע, האופי, לפי המצב, לפי השכל, דרוש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין. לזה ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו בעיני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה, ללכת בדרך זו בעניינים הפרטיים אשר לא. זאת זאת אומרת, פה צריך איזושהי התבוננות, התבוננות בתורה, התבוננות, התבוננות נפשית שלך, התבוננות מתוך הנפש שלך אל התורה. אתה צריך פה לעבוד עבודה שנקראת עבודת בינה. עבודת בינה, זה עבודה בינה מתמדת. כל הזמן המצב המשתנה, האופי פחות משתנה, אבל זה איזושהי הבנה תמידית, איך אני קושר את נפשי להיות חלק מתהליך של הסרה מהרע. הדבר הזה חייב כל הזמן התבוננות. עכשיו פה דיברנו על תחילת שיעור שעבר, אמרנו שיש כשטוענים, אתם, הציבור שלכם לא שומע לרבנים. אמרנו שבעצם יש איזשהו מהלך אחר שמצביע אברהם חלב בין רבנים של חוץ לארץ לרבנים של ארץ ישראל. שלכן המרגלים, כשהם גילו, שנכנסו לארץ ישראל וראו את הכוח המיוחד של ארץ ישראל, אמרו, לא לנו הדבר, אנחנו לא רוצים להגיע לארץ ישראל. זה היה אחד הזה, כי הבינו שכשהם נכנסים לארץ ישראל, הם יחליפו אותם להיות הראשים, כי הם ראשים שמתאימים לחוץ לארץ ולא לארץ ישראל. אמרנו שאחד ההבדלים זה שבחוץ לארץ הרב הוא לא המייעץ, אלא הרב הוא האומר, הוא המחליט. הוא אומר, אתה תשמע לי מה שטוב לך. בארץ ישראל הרב יותר תפקידו לעזור לך לגלות מי אתה. עכשיו אני לא אומר, מישהו אז הבין, זה, מישהו לא הבין נכון, ש... לא צריך לדבק בתלמיד חכם בארץ ישראל. יש לנו האמרות הזה, שאת השם, את השם לוקח עתירה, אומר רבי עקיבא, את לרבות. תלמידי חכמים, הדבר הזה קיים גם בארץ ישראל. לא תהיה לך שום השגה בתפיסה מה זה עוצמה של השם, אם לא תתקרב לתלמיד חכם. כשתתקרב לתלמיד חכם ותראה את המוסר הנקי, הטהור, ותתחיל לראה שהיא הרגעה, הרגשת של יראת הרוממות מול אותו אדם טהור, לא אגואיסט, שהוא כל כולו רק צדק נר לרגליו. שתראה אדם כזה ותבין איזשהו מוסר ויהיה לך יראת הרוממות כלפיו, אז תוכל להתחיל לעשות איזשהו יראה כלפי גם רצונו הטהור האמיתי של השם. אבל אם לא יהיה לך תמיד חכם מול העיניים ותראה רק אנשים אגואיסטים סובבים בעולם הזה, לא תוכל להגיע אפילו לדמיין את אותו תואר פנימי ולראות באמת מהשם. לכן הדרך ליראת השם היא רק להידבק בתלמיד חכם. אבל אחרי שאני נדבק באותו תלמיד חכם, הדבקות, העבודה היא בסופו של דבר שלי מול השם. תלמיד חכם אמיתי בארץ ישראל, תפקידו הוא לגרום לי לדעת שאני מחובר אל השם. זה התפקיד האמיתי של התלמיד. עכשיו יש פה סוף הפסקה, יש פה משפטים שקשה לנסח אותם, כנראה שגם הרב קוק פה, הוא משאיר את זה, את התעשייה, משאיר את תפקיד הרב, ומשאיר את תפקיד האדם הפרטי ביחד. אומר, ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל. כן, צריכים לראות האם זה באמת עכשיו מה, כל אחד יחליט לעצמו לחלוטין? מה יהיה אם אין לו עדיין את הנר הזה שנקרא נר של תורה, שבו, אז אמרנו, תאמין בנפשך. אבל אחרי שאתה מאמין בנפשך, אתה צריך גם להכנס את הנר הזה של התורה. אז הוא אומר, ושאינם מסורים כי אם אתם לתלמידי חכמים, שהם מכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר, שאתה משה מטבח בדעה בלבבו, לדעת איך לתמוך בתום ביושר, ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושר רבים. זאת אומרת, פה אני חושב שהסיכום פה של המשפט, הוא שעד כמה זה מסור לכל, חייב להיות פה איזשהו מימד פנימי שזה באמת מסור לכל, למרות שחייב להיות פה איזושהי התחלה של התייעצות עם אותו נר שנקרא תורה, שאני נפגש איתו דרך, באמת אותו תלמיד חכם, שעוזר לך דרך דרכי היושר שהוא מכיר, ואז אתה באמת חושף את היושר הפנימי שלך, ואתה תומך על דרך היושר הפנימי שלך, ואיך מטבע נפשו אתה תשיג דרכי יושר רבים. וזהו עניין דברי חז"ל, כל השם אורחותיו בעולם הזה, כל מי שבאמת שם או שם, צריכים לראות איך קוראים את זה, האם שם או שם. שם מתון לשמי, אני עכשיו בא ורואה איך אני מחשב ונותן שומה לדרכי, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו באמת אמורים להכיר את עצמנו ומתוך עצמנו להגיע למצב כזה שאנחנו באמת יודעים איך אני מכוון את הנפש שלי לא לרצות אפילו להגיע לאותם נקודות רעות. זאת אומרת, הדרך שבה אני הולך להתנועע אליה, היא דרך שהיא בכלל לא בכיוון של לרצות את הרע. זה לא שהנפש שלי עכשיו רוצה את הרע, והיא מבולגנת לחלוטין, ועכשיו אני רק עוצר את העשייה של הרע. אני חייב לראות איך אני מצליח להגיע שנפשי מזוהה לחלוטין עם רצון השם. זה בהחלט, בהחלט ביד האדם. זה בהחלט, בהחלט, למה זה בידו? כי באמת, באמת שורש נפשו הוא שם. הנשמה הפנימית רוצה רק לעשות את רצון השם. אז באמת אומרים לאדם, תהיה מכוון, תהיה מכוון על עצמך הפנימי, אתה עכשיו לא מייצר את עצמך הפנימי, הוא קיים שם. רק תגיע לשם ואתה צריך לראות איך אתה לא רק עושה, לא רק את חובת האיברים, אלא תמליך את כולך, תגיע למצב שהנפש שלך מזוהה לחלוטין עם רצון השם. יהיה רצון שנזכה כולנו לשום מרוחותינו בעולם הזה, ונזכה ונראה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.